רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
יש הרבה דרכים ללמוד תכנות, אבל בשנים האחרונות דרך אחת מתחילה לתפוס מקום מרכזי. קורסים דיגיטליים במגוון פלטפורמות מושכים אליהם מיליוני תלמידות ותלמידים מכל העולם, שעושים שם את צעדיהם הראשונים בפייתון, JavaScript, React, Django ובעצם כל מה שקשור לפיתוח. איך בוחרים איזה קורס לקנות? או שאלה יותר מעניינת, אם אתם כבר מפתחים מספיק מנוסים, למה שלא תיצרו קורס כזה בעצמכם? בפרק הזה ערכתי שוב את ממי לוי, לא קרוב משפחה. ממי העלה את הקורס הדיגיטלי הראשון שלו בתחום ארכיטקטורה תוכנה באפריל 2019, ומאז יצר עוד 14 קורסים בארכיטקטורה, פיתוח וענן, ולימד בהם כבר כ-150 אלף סטודנטים. כל זה בזמן שהוא עובד במשרה מלאה כארכיטקט תוכנה וענן במלא מערכות. דיברנו על מה צריך כדי ליצור קורס מוצלח, על האם חייבים לראות אותך מדבר או לא, כמה זמן דרוש להשקיע בבניית כל קורס, למה ההגדרה הכנסה פסיבית לא ממש מתאימה פה, והאם באמת יכולים מפתחים ומפתחות לייצר לעצמם אפיק הכנסה משמעותי באמצעות בניית קורסים טובים על תכנות.
עושים תוכנה.
אבל רגע לפני שנתחיל, בקשה קטנה. מדי שנה עורכת רשת עושים היסטוריה סקר גדול בקרב המאזינים והמאזינות שלה. אנחנו רוצים ללמוד על העדפות שלכם, לשמוע הצעות ולקבל רעיונות מכם. אנחנו רוצים לדעת מה אהבתם יותר ומה פחות, ומה תרצו לשמוע בשנה החדשה. זהו כלי חשוב לא רק עבור הרשת, אלא גם עבורי. כנסו לאתר האינטרנט של רשת עושים היסטוריה, לחצו על הבאנר שבראש העמוד ומלאו את הסקר. בסוף יש גם הפתעה קטנה.
אהלן ממי.
אהלן, אהלן, מה קורה?
טוב שבאת.
תמיד כיף להיות כאן.
אני רוצה להתחיל איתך עם שאלה מאוד פשוטה.
יאללה.
האם אדם, אני לצורך עניין, או כל מאזין או מאזינה, יכולים ללמוד פיתוח, או איזשהו אספקט של פיתוח, או באמת נושא מאוד ספציפי, אבל ממש להכיר אותו, לשלוט בו, באמצעות קורסים דיגיטליים?
התשובה היא חד משמעית כן, ואני אפילו טיפה אקצין ואומר, שהיום לדעתי הקורסים הדיגיטליים זאת השיטה הכי טובה ללמוד בפן המקצועי את לא משנה מה מבתי פיתוח, בין אם זה הבסיס של קומפיוטר סיינס, בין אם זה שפה מסוימת, בין אם זה איך אני עובד מול דאטאבייס מסוים, אפילו איך אני עובד עם אקסל, זה נשמע קצת מצחיק, אבל גם בדברים האלה, היום המגוון, גם הרוחב וגם העומק של קורסים דיגיטליים באמת מאפשרים הכל. אני לא בא לשלול דברים אחרים, אבל אם באמת רוצים להתמקצע במשהו מסוים, זה בעיניי המדיום הכי טוב שיש היום.
כלומר, אתה יודע, למה אפשר להשוות את זה כבר? ללימודים אקדמיים, לספרים, לפודקאסטים, אבל אתה אומר, זה ממש כאילו, זו דרך אידיאלית לדעתך, ממש היום.
בדיוק, בגלל שהיא מציעה כמה דברים ששאר הדברים שהזכרת פחות מציעים. קודם כל, זו דרך מאוד מאוד ממוקדת. אם אתה לוקח את הקורס הנכון, שזה תמיד אגב אתגר מאוד משמעותי, איך יודעים איזה קורס לבחור, אז אם אתה לוקח את הקורס הנכון, אתה גם מקבל הרבה מאוד תיאוריה, ואתה גם מקבל הרבה מאוד עבודה מעשית. כלומר, קורסים טובים, באמת מלווים באיזושהי עבודה מעשית, בדברים שרלוונטי, ובפיתוח כמובן שזה רלוונטי, ממש ברמה שאומרים לך, תפתח עכשיו לצורך העניין את ה-VS Code, תיצור פרויקט חדש, תכתוב את הקוד ככה וככה, תריץ אותו, תראה את התוצאות, בוא נמשיך לשלב הבא, איך הופכים אצל משהו קצת יותר מתקדם. זה לא נמצא בשום דבר אחר. שוב, בלי לזלזל בשאר המדיומים, שאת כולם אני מכיר, ובכולם יש לי גם הרבה מאוד ניסיון כסטודנט, אין משהו שנותן את אותו אפקט של קורס דיגיטלי.
כן, למה אתה חושב באמת שזה ככה? בגלל המפגש הכי קרוב למציאות, להדמיה של מורה שממש, או מורה שמדברים אליך, ויש בזה משהו שעוזר לתפיסה של החומר?
אני מניח שכן, אני מניח שכן. שוב, אני יכול לדבר רק על הניסיון שלי, בתור אחד שגם קורא הרבה וגם מקשיב הרבה פודקאסטים, אז למשל פודקאסט, ואני מניח אלה ששומעים אותנו עכשיו, פחות יחשבו אותו דבר, בדרך כלל שומעים מתוך כדי שעושים עוד משהו.
אתה לא מרוכז רק בזה עכשיו
בדיוק,
בעצם.
בדיוק, אתה לא ממש יושב עכשיו ושוכב על הקורסה נניח, חוצה מעיניים ומקשיב לפודקאסט. זה בדרך כלל משהו שאתה עושה במקביל למשהו אחר. ספר, אז אתה בדרך כלל קורא את הספר. אתה לא יכול להפעיל את המדיום של הראייה והשמיעה באותה צורה שקורס דיגיטלי יעשה לך את זה. הוא תופס לך יותר את החושים. לימודים אקדמיים מטבע הדברים הם הרבה פחות ממוקדים, שהוא חלילה בלי לזלזל, אבל הם הרבה פחות ממוקדים. הם נותנים באמת איזשהו בסיס מאוד חשוב. אגב, אני מכיר גם לא מעט אנשים שנכנסים לתעשייה רק על בסיס קורסים דיגיטליים בלי שיש להם תואר בכלל. זה כבר דיון אחר לגמרי, עד כמה התואר בימינו הוא באמת חשוב.
יש שם המון שומן, זה בטוח. אתה לומד המון דברים שחלקם אולי לא יהיו רלוונטיים כבר, כי באמת יש איזשהו קצב בקורס דיגיטלי, או כל פלטפורמה באמת שמאוד מעודכנת, אתה נמצא בחזית מן הסתם. אני חושב שזה הבדל מאוד משמעותי, אתה משווה את זה לפחות ללימודים אקדמיים. אז בואו נמפה קצת את השטח, את הטריטוריה פה של קורסים דיגיטליים, פלטפורמות שונות שאפשר להתחיל לעבוד איתם וללמוד.
אוקיי, אז הרשימה היא מאוד מאוד ארוכה, אני מן הסתם לא אחסה את הכל. אני אציין את הבולטים. אז קודם כל, כמובן, יש את האתר שאני חושב שכמעט כולם מכירים, שנקרא Plural Site, אתר מוביל בתחומו, יש בו כמות בהחלט נכבדה של קורסים, ממוקדים באמת בתחום התוכנה וכל מה שמסביב, אז Plural Site בהחלט אתר מקצועי ברמה גבוהה. שוב, אני אדבר בעיקר על פלטפורמות שאני אישית לקחתי בהם קורסים.
רק מה שאתה ממש חווית. בדיוק,
דברים שאני חוויתי ממש על בשרי, אז בגדול החוויה שלי עם Plural Site היא חוויה טובה. החיסרון היחיד שאני יכול לציין בפלורל סייט, אולי שני דברים אפשר לומר, זה המחירים שם שהם יחסית גבוהים, והמגוון. עכשיו, Plural Site הוא אתר שלא כל אחד יכול לבוא ולפרסם בו קורס. יש איזשהו תהליך קבלה שאני אישית לא עברתי, אני לא מרצה שם, אני רק הייתי סטודנט בקורסים שם. אז אחד הדברים שנובעים מזה, זה שכמות הקורסים והמגוון הם יחסית קטנים, לכן יצא לי יותר מפעם אחת לקחת איזשהו קורס ולגלות שהוא קצת outdated. זו דוגמה אחת. דוגמה נוספת, למשל, זה ה-LinkedIn Learning. זה בעצם פלטפורמת הטריינינג של LinkedIn. שם אני מודה, לי ברמה אישית, יש קצת פחות ניסיון. לקחתי לשני קורסים שלהם. סך הכל די התרשמתי, בהחלט קורסים ברמה לא רעה בכלל. הפלטפורמה השלישית, שהיא בין הכי מוכרות שיש היום בעולם, זה כמובן Udemy. שיודמי היא שונה במבנה שלה, כי יודמי זה בעצם מרקט פלייס, כל אחד יכול לפרסם שם קורס על כל דבר, וזאת בעצם הנקודה הכי חשובה. אם אני רוצה לעשות קורס על אוריגמי, אני בהחלט יכול לשים אותו ביודמי, על תפירה, אותו כנל, על, לא יודע, על לימוד ספרדית, לו הייתי יודע ספרדית, אז הייתי יכול לשים את זה שם. וכמובן, כל הקורסים סביב פיתוח, ארכיטקטורה, תוכנה, דאטאבייס, מחשבים, כל הדבר הזה, המגוון שם הוא פשוט מטורף. והחוכמה ביודמי, זה למצוא את הימים שהם עושים סיילים, כי הליסט פרייס של הקורסים יכול לנוע באזור ה-200, 300, 100 דולר, משהו כזה. אני יכול להגיד לך, אף אחד לא קונה קורסים במחירים כאלה. כולם מחכים לסיילים, בדרך כלל יש אחד כזה לפחות פעם בשבוע שנמשך יומיים, שלושה. אז הוא הספיק, ממש היום ממש התחיל סייל של יודמי, מן הסתם בלק פריידי זה טירוף משהו הולך שם. ואז אתה מוצא קורסים ב-10 דולר, 15 דולר, או משהו בסגנון הזה. ובאמת, המגוון שם, שם המשחק שם זה המגוון. המגוון הוא באמת אדיר. יש שם, אני לא זוכר את המספר המדויק, אבל עשרות אלפי, אם לא מעל זה, קורסים בכל נושא שאתה רק יכול לחשוב עליו.
פלטפורמה חופשית לגמרי, אין סינון, אז בטח יש גם מינוסים, זאת אומרת, מהסתם מגיעים ויש שם קורסים לא טובים.
אני יותר בוטי, זבל, זבל מוחלט.
אבל זה, כן, מין דמוקרטיה כזאת, זאת אומרת, כן.
זה ממש ככה, ושם, ופה חוכמת ההמונים מתחילה לשחק, בגלל שהדרך באמת למצוא את הקורסים הטובים, זה קודם כל להסתכל על הדירוג שלהם. זה באמת האינדיקטור אולי הכי משמעותי כדי להבין אם הקורס הוא שווה משהו או לא. בדרך כלל הרף שמתכווננים אליו זה כל קורס שהדירוג שלו הוא 4.3 מתוך 5 כמובן. 4.3 ומעלה זה כנראה קורס שבאמת שווה את זה.
יש לך גם את מספרי מי שלקח את הקורס. כן,
או, יפה, בדיוק. זה בדיוק מה שבאתי לומר. עוד דבר שמסתכלים עליו זה גם כמה רייטינג יש, לא רק מה הרייטינג. כי אם 5 סטודנטים דרגו אותו, אז הרייטינג לא שווה יותר מדי, אבל אם 10,000 סטודנטים דרגו והממוצע הוא 4 נקודה משהו, כנראה שהוא בסדר, הקורס הזה.
הרעיון ל-Udemy, ואולי המוצר שבישר אותה, נולד לא רחוק מכאן, בטורקיה. היזם המרכזי מאחורי Udemy הוא ערן בלי, שנולד ב-1984 לזוג הורים קורדים. הוא גדל בכפר קטן, במחוז מלטיה שבמזרח טורקיה, ולמד בבית ספר של חדר אחד, שבו אמו הייתה המורה היחידה. לאביו לא נתנו ללמד כי היה מעורב בפעילות כנגד הממשל. ערן בלי היה נער מבריק, בגיל 17 הוא זכה במדליית כסף באולימפיאדת המתמטיקה העולמית, והמשיך ללימודי מדעי המחשב במידל איסט טכניקל יוניברסיטי באנקרה. שם, יחד עם חבר לספסל הלימודים, ארביל קרמן, הוא הקים את NoBand, כלומר, להקת ידע, אתר שאפשר לחלוק ידע ומומחיות עם כל מי שרצה ללמוד. כמה שנים אחר כך, ב-2010, כששהה כבר בסן פרנסיסקו, הקים את Udemy, חברה עם אותו רעיון בדיוק. כיום Udemy נסחרת בנסדק, ויש לה 57 מיליון סטודנטיות וסטודנטים רשומים, ו-213,000 קורסים ב-75 שפות. לא רע. או בטורקית, פנה דייל.
פלטפורמות שקשורות למוסדות אקדמיים, זאת אומרת, יש את הקורסים של MITX, דברים מהסוג הזה.
חלקם,
כן, אדקס. חלקם יש איזשהו, יש גם, לפעמים אתה רואה את החיתוך שזה גם יודמים ופלטפורמות אחרות, אבל יש גם את האזורים האלה, שממש האקדמיה, שככה זולגת לכיוון של הקורסים הדיגיטליים.
נכון, רואים את זה גם בקורסרה. אני, האמת, לא יכול להעיד על זה, כי לא לקחתי שם קורסים בפלטפורמות האלה, אז אני פחות יכול להגיד את החוויה האישית שלי משם, אבל אני כן יכול לומר, שוב, זה נאמר מכלי שני שאני שומע, שבגדול מדובר על קורסים איכותיים, וחלק מהפלטפורמות גם מאפשרות לקבל נקודות זיכוי אקדמיות באקדמיה, על בסיס קורסים שלקחת באחת מהפלטפורמות הדיגיטליות. אבל שוב אני אומר, ברמה האישית, לי לא יצא לחוות שם.
כן, אני האמת לקחתי מספר קורסים ב-MIT-X, כן.
Nice.
אני בוגר MIT של כמה קורסים בתחומי ה-Data Science, ויש שם באמת, התחושה היא לפעמים בשילוב הזה של האקדמיה, של הקומפיוטר סיינס, יחד עם הפרויקטים שהם hands on, מאוד מעניין, לפחות שאני לקחתי בחלק מהמקרים, וזה הורגש, ואני לא יודע באמת איך נדבר על הדברים שאתה ממש מכיר, בתור מי שמעביר את הדברים האלה, לפעמים ממש, למשל במסגרות של MITX, אתה רואה ממש צוות שעובד איתך, בדיסקורד, כאילו ממש תחושה של השקעת תשומה שלהם, באזורים האלה, בשביל לתת תחושה שזה על אמת, או קרוב מאוד לזה, וזה ממש, אתה מרגיש את העלות של כוח אדם סביב זה, לפעמים מתנדבים גם, לא יודע בדיוק איך זה עובד מאחורה, אבל בוא נגיד ככה, מאוד מעניין את ההשקעה וההסתכלות על הפלטפורמות האלה בתור איזה סוג של אולי עתיד בהתקדמות שלשם זה ילך.
מרשים מאוד, והאמת אני מרשה לעצמי להניח שהקורונה בהחלט מזיזה שם דברים בכיוון הזה. אין לי שום ספק. שיש יותר דברים ברמות ושהרבות רגמישים מבחינת מסלולי הלימוד, זאת ההשערה שלי, נראה לי שזה גם מה שרואים את זה במציאות.
כן, אין ברירה, חייבים לעשות את השיפט הזה, אחרת באמת, לבסס את הכל רק על סטודנטים וסטודנטים שישבו בכיתה פיזית, יש מגבלה גם סתם בתחמרת השוק, יש את הקורסים שלך לצורך העניין, והם צריכים להתמודד גם עם זה, MIT, אתה יודע, זה לא פשוט. נאמר שהתחלנו בקורס כזה או אחר, איך אנחנו יודעים שזה עובד מבחינתנו? יש איזו אינדיקציה לזה שזה באמת מתאים לנו? כמה נוח אנחנו צריכים להרגיש עם זה? כמה לחץ עם לוח זמנים של קורס שזז קדימה בחיים שלנו?
אז בעיקרון, קורסים בסגנון הזה, קורסים דיגיטליים, הם קורסים שהם on demand. כלומר, אני לוקח אותם כשבא לי. עכשיו, בדרך כלל הדרך הכי טובה לדעת אם הקורס הוא מתאים לך או לא, זאת הדרך שאני מפעיל, והאמת שאני גם לוקח לא מעט קורסים כסטודנט, זה אם צלחתי בהצלחה את ה-10 דקות הראשונות, וזה הקורס עדיין מעניין, ועדיין מדבר אליי ברמה הרגשית, אני כנראה אמשיך איתו. עכשיו, יש לא מעט הדברים שיכולים לגרום לי לנטוש קורס, אני לא אגיד באמצע, אפילו בהתחלה, מספיק שאיכות הסאונד היא לא טובה. אפילו דברים כאלה, אם המרצה למשל הקליט באמצעות המיקרופון של המחשב, המיקרופון שמובנה במחשב, ואתה שומע ברקע דלתות נפתחות, נסגרות, ילדים צועקים, כלבים נובחים וכל הדברים האלה, לי אישית זה מוריד משמעותית מאוד מהקורס, ועל דבר כזה אני לגמרי יכול לפסול קורס.
כן, עד כדי כך, זאת אומרת, זה אינדיקציה של משהו שלא עובד, לא מקצועי עד הסוף.
בדיוק, אני חושב שבאמת אמרת את מילות המפתח, זה לא מקצועי, זה משדר חוסר מקצועיות. זאת אומרת, רגע, אם אולי מסוגל להשקיע באיזשהו סטאפ נורמלי למחשב, ואנחנו לא מדברים פה על אלפי דולרים השקעה, הרבה 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 פחות מזה, אז כנראה שהוא בעצמו לא מעריך מספיק את העבודה שלו, אז אין סיבה שאני אעשה את זה. אבל זה באמת בדרך כלל ב-10 דקות הראשונות של הקורס, אתה כבר יודע את זה, וואנס צלחת את זה, אז כנראה שהמרצה הוא טוב, כנראה שהוא יודע על מה הוא מדבר, כנראה שהאיכות היא טובה, כנראה שהחומר מעניין, הוא צריך להעביר את זה בצורה שהיא מאוד engaging, אתה מרגיש שהוא מדבר איתך בגובה העיניים, אתה מרגיש שהוא יודע מה הוא אומר, אתה מרגיש שהוא לא מדבר מעליך, זה מאוד מאוד חשוב, אבל מגלים את זה מאוד מהר.
כן, לך היו התנסויות בקורסים ספציפיים שזכורות לך ככה כאבני דרך, בדרך שלך לבנייה של קורסים בעצמך?
התנסויות חיוביות כאילו?
חיוביות שליליות לכל הכיוונים.
כן, כן, יש. האמת שיש קורס אחד ספציפי שעד היום, לקחתו לפני כמה שנים ביודמי, עד היום אני זוכר אותו בתור באמת קורס שהיה אבן דרך משמעותי מאוד מבחינתי. זה הקורס באנגולר, שוב, בפלטפורמת יודמי, והמרצה שם זה בחור בשם מקסימיליאן שוורץ מולר, שם שקצת שובר שיניים.
קשה לשכוח.
בדיוק. אני לא זוכר בדיוק מאיפה הוא בעולם, או שהוא הולנדי, גרמני, משהו כזה, יש לו גם איזה מבטא מאוד מובחן, והבן אדם הזה אשף קורסים, באמת ברמות שלא יאמנו. אני ישבתי, לא זוכר כמה שעות הקורס, 20-30 שעות, משהו כזה, ישבתי ולמדתי אנגולר, לא היה לי רקע באנגולר, אני בכלל מתעסק בעיקר בבקאנד. לא היה לי רקע באנגולר, פשוט החלטתי שאני רוצה ללמוד את התשתית הזאת, וישבתי והקשבתי לו מרותק, והוא היה יסודי, והוא היה מקצוען ברמות מטורפות, והוא מראה את, בדיוק את העבודה שהוא עושה, והוא אומר, עכשיו תעשו ככה ותעשו ככה, ותכתבו את זה, את הקוד הזה, והנה, תורידו את הריסורס, וכאילו, הקשבתי את הקורס הזה, וא', סיימתי את הקורס כשאני יודע אנגולר. הדבר היותר חשוב זה, יצאתי משם עם תחושה של וואו, איזה מקצוען. מטורף מה שאפשר לעשות במרקט פלייס בסגנון של יודמי. באמת. אגב, אני יודע ספציפית על מקסימיליאן, שיש לו כבר כמה עשרות קורסים. אני יודע שהקורס של אנגולר בזמנו, יכול להיות שגם היום, הוא אחד הקורסים היותר פופולריים שלו, אבל יש לו קורסים באמת על כל דבר. ושוב, אני לא מקבל אחוזים, אז אני מרשה לעצמי להמליץ. כל מי שמתעסק בעולמות הפיתוח ורוצה ללמוד עוד, בעיקר על פרונטד, שיחפש את הקורסים שלו ביודמי, באמת, וואו. באחריות, לא תתאכזבו, זה מטורף.
מקסימיליאן שוורצמולר הוא באמת אימפריה, כמו שאפשר אולי להרגיש כבר מהשם שלו. רק לאחרונה, בסוף דצמבר, הוא קיבל מיודמי את איתור הסטודנט השני מיליון. כן, 2 מיליון סטודנטים עברו אצלו שם, ב6 שנים של הוראה וירטואלית. מקסימיליאן התחיל ללמוד תכנות בגיל 12, ואפילו לא עשה תואר במדעי המחשב. כפי שהוא מעיד על עצמו, הוא לא אהב תכנות עד כדי כך, זה בעיקר היה תחביב, ואת התואר הראשון שלו הוא עשה דווקא בכלכלה ומנהל עסקים. רק אחר כך הוא חזר לקוד, התחיל ללמד וגילה שהוא די טוב בזה. כדי למקסם, שימו לב מה עשיתי פה, מקסימיליאן גם צירף שותף בשם מנואל לורנס, ביחד הם יוצרים את חומרי הלימוד שעולים בקורסים שלהם ביודמי, תחת הטייטל Academind. אלו היו 60 שניות על מקסימיליאן שוורצמולר, שעליו המליץ בחום ממי, בלי שהוא מקבל על זה שום אחוזים.
והיה רגע מסוים שלקחת קורס, אני מניח, 2-3 אולי, התנסית בזה קצת, והרגשת שאתה יכול בעצמך. אנחנו עוברים עכשיו לצד השני של המסך, והרגע שאמרת, כן, אני יכול גם לעשות את זה.
אז באמת שאני זוכר את הרגע הזה. זה התחיל כמו הרבה מאוד, לא בדיוק רוצה לקרוא לזה סטארט-אפים, אבל כמו הרבה מאוד סטארט-אפים, זה התחיל מזה שהיה לי צורך. והצורך היה שאני חיפשתי קורס, אני עדיין ארכיטקט תוכנה, אבל גם אז אני אדבר איתך עכשיו על שנת 2018, חיפשתי קורס טוב על ארכיטקטורה תוכנה, כי ידעתי שאני עושה עבודה בסדר, ידעתי שהלקוחות מעריכים אותי והכל טוב, אבל רציתי להגיע to the next level. רציתי ללמוד עוד, לפתוח עוד את האופקים בכל נושא ארכיטקטורת התוכנה. אמרתי, סבבה, יש את יודמי עם עשרות אלפי, מאות אלפי קורסים, בטוח יש שם קורס טוב על ארכיטקטורת תוכנה. הלכתי, חיפשתי, עשיתי חריש עמוק, מצאתי קורס. דירוג טוב, שמעתי את הפריביו, את כמה הרצאות כאילו חינמיות, מרצה מדבר טוב, האיכות טובה, החומר נראה מעניין, הכל נראה סבבה. אמרתי, או, הנה, מצאתי את שאהבה נפשי. זה מה שרציתי. קניתי את הקורס הזה, והתחלתי להקשיב, וסיימתי את הקורס הזה, ואמרתי לעצמי, וואלה, אני יכול לעשות את זה יותר טוב.
וואו.
כן. כאילו, קורס סבבה, אבל באמת הייתה לי הרגשה שאני יכול לעשות את זה יותר טוב, ויותר מזה, הוא לא באמת דלבר את מה שרציתי. כלומר, לא הרגשתי שלמדתי שם משהו חדש. אמרתי, רגע, אם ככה נראה קורס ארכיטקטורה תוכנה הכי טוב שיש ביודמי היום, מבחינת דירוג, מבחינת כמות סטודנטים וכל זה, אני יכול לעשות את זה יותר טוב. עכשיו, אני מודה שהשתעשעתי ברעיון של קורסים דיגיטליים עוד קודם, אבל לא באמת התיישבתי על הכיסא והתחלתי לעבוד, אבל זה בעצם היה הטריגר. אמרתי, אם זה ככה, בתחום הזה, וואלה, אז כן, אז אני יכול לעשות את זה.
ומה הרגשת שהדלתא, מה אתה צריך עוד בשביל? זה לא, אני מניח שלא באותו רגע שהרגשת ניגשת ישר להפקת הקורס. כאילו, מה היית צריך כדי לצאת לדרך הזאת מבחינתך?
אוקיי, אז אני חלק את זה לשניים. יש קודם כל את הפן, בוא נקרא לו, הרעיוני, מקצועי, של מה באמת התוכן של הקורס אמור להיות. ויש את הפן, בוא נקרא לזה, לוגיסטי, של איך באמת מקליטים קורס. אז אני אתחיל דווקא מהפן הלוגיסטי, כי הרבה פעמים זה מה שמרתיע אנשים, כי הם חושבים שהולכים עכשיו להרים סטודיו בבית. אז בואו נרגיע. ונאמר ככה, קודם כל, אחת ההחלטות הכי חשובות שצריך לקבל כשמקליטים קורס, או כשמחליטים להקליט קורס, זה השאלה של האם אמורים לראות אותך, את המרצה, בווידאו, בזמן שאתה מדבר, או לא. עכשיו, אם אתה מחליט שכן,
אז זה באמת... יש כמה אסכולות, אתה אומר בעצם?
כן, בפירוש, בפירוש יש אסכולות. אני אלך קודם כל לאסכולה שאני לא שייך אליה, שזאת שאומרת שכן, שצריך לראות את המרצה בווידאו, בזמן הקורס, או לפחות בחלק מהקורס. עכשיו, אם אתה הולך על דבר כזה, אתה צריך סטודיו. אתה צריך מקום לשבת, אי אפשר שיראו אותך, וברקע רואים את המטבח עם הכלים בקיור. זה לא יכול לעבוד. אז זאת אומרת שאתה צריך להרים סטודיו, זאת אומרת שאתה צריך מצלמה איכותית, זאת אומרת שאתה צריך מיקרופון טוב, זאת אומרת שאתה צריך שהאנגלית שלך תהיה ממש טובה. אגב, מיותר לציין, אבל קורסים רק באנגלית, לא לחשוב בכלל על שפה אחרת. וזה אומר שאתה צריך גם לעבור מצלמה מאוד מאוד טוב, ולא לגמגם באמצע, כי לערוך וידאו אחר כך, אז רואים את הקפיצות. אתה עומד בתנוחה מסוימת ומגמגם, ואז מחזיר את הוידאו, ופתאום אתה עומד בתנוחה אחרת, זה לא נראה טוב, זה דורש הרבה יותר השקעה. ובדיוק בגלל הדברים האלה, אני הלכתי על האסכולה השנייה, שאומרת שלא, לא יראו אותי בווידאו. מה כן עשיתי? הלכתי לאיזשהו סטודיו פה בתל אביב, לחצי יום צילומים כזה, יצאתי ככה עם כמה צילומים שנראים סבבה לגמרי, עלה לי לא זוכר כמה 1,000-1,500 שקל, משהו כזה, ובתמונות האלה אני משתמש עד היום, בתור פתיחים לקורסים שלי ולסקשנים השונים בקורס, בתחילת כל סקשן יש תמונה שלי. ככה הסטודנטים יודעים איך אני נראה, אבל אני לא צריך לדבר עליהם. מעבר לזה, מה שעוד צריך, האמת, צריך שני דברים. צריך מיקרופון. המיקרופון הראשון שאני השתמשתי בו הוא מיקרופון דש, מה שנקרא לייפל. קניתי אותו באמזון ב-40 שקל. עשה אחלה עבודה. החלפתי אותו בינתיים במיקרופון אחר, יותר יקר, שעלה, אם אני זוכר נכון, 600 שקל, אבל האמת, אני מרשה לעצמי להגיד, ההבדל לא כזה גדול. אם הסביבה שלך היא בגדול נקייה, אתה יושב בחדר שאין בו שום דבר, לא שומעים למשל את המזגן, מה שאצלי בתחילת הדרך קרה, שפשוט שומעים את המזגן עובד, אז קיביתי אותו אחרי שקלטתי את זה. אז בגדול, באמת, כמעט כל מיקרופון יעשה את העבודה.
בלי אולפן, זאת אומרת.
שום אולפן, חדר עבודה, לא, חדר עבודה צמוד אצלי לחדר שינה בבית. זה חדר בבית לכל דבר, והעניין רק שיהיה שקט, זה באמת מה שחשוב. הדבר הראשון זה המיקרופון, אמרתי, אלה עלויות פחות או יותר. הדבר השני שצריך זה תוכנת עריכה, כי אתה הולך לערוך את הוידאו שלך אחר כך. יש לא מעט תוכנות עריכה בשוק, אני ספציפית משתמש בקמטזיה, תוכנה שהיא יחסית יקרה, והסיבה שהלכתי אליה זה פשוט כי כבר היה לי אותה. כי לפרויקט קודם שהייתי צריך שלא קשור בשום צורה של קורסים דיגיטליים, קנינו רישיון של קמטזיה, ומאז אני משתמש בה. אני אפילו לא זוכר כמה זה עלה, אבל זה מאות בודדות של שקלים. אלה הסדרי גודל. וזהו, מעבר למיקרופון ותוכנת עריכה, וכמובן מחשב, בפן הלוגיסטי לא צריך שום דבר מעבר לזה. לא להתחיל להשתולל באמת. יצא לי כבר לדבר עם אנשים שבאשכרה בנו סטודיו בבית. חבל על הכסף, חבל על הזמן.
אולי בשלב הבא, כשזה אתה נהיה ממש, אתה יודע, עצום, ענק, ויש לך מאות אלפי עוקבים.
שמע, יש לי, נדבר אולי עוד מעט
המספרים. נדבר על מספרים.
יש לי מאות אלפי סטודנטים, אני עושה אותו דבר בדיוק. כן, אני עושה אותו דבר בדיוק, לא שיניתי כלום. אמרתי, חוץ מלהחליף מיקרופון, לא עשיתי כלום. אותו דבר בדיוק.
ואת כל השיחה הזאת אנחנו בעצם עושים, כי אתה יודע, אנחנו בסטארט-אפ ניישן הישראלית, יש לא מעט מפתחות ומפתחים, שמן הסתם הם, יש להם מספיק יכולת וניסיון, כאילו יש מסוגלות לבנות הרבה קורסים כאלה פה בארץ, ולהפוך אולי לאימפריה של מרצים ומרצות, זה לא כל כך קיים, אני כן חושב שיש תרבויות אחרות שזה יותר פופולרי, אני רואה המון המון באופן טבעי מרצים מדרום מזרח אסיה.
נכון.
כן? יש מן הסתם גם ישראלים, אבל אין תחושה שאנחנו אימפריה של מרצים בתחום. אולי דווקא עכשיו עם הסוג של מיתון שקיים, זאת אופציה מעניינת למצוא, ולכן כאילו יש איזה מין רעיון לאיך, נדבר על זה עוד קצת, רעיון איך מפתחים מוצלחים ומנוסים יכולים ליצור לעצמם אפיק הכנסות והתנסות נוסף משמעותי אולי בחיים, כן? וזה לא אוטומטי, זה לא מיד חושבים על זה, כן, זה נדרש איזה סוויץ' כזה, אני חושב.
אני מסכים לחלוטין, מדובר פה באמת בערוץ הכנסה עם פוטנציאל מאוד מאוד גדול, שאין מספיק מודעות אליו. שוב, אני באמת מטבע הדברים, אני מסתובב ככה בהרבה מאוד חוגים של מרצים, בעיקר ביודמי, זה הפלטפורמה שבה אני נמצא. אני מנסה להיזכר בקהילות הספציפיות שאני מסתובב בהם, אני לא זוכר שראיתי שם ישראלים. אני אישית מכיר עוד ישראלי אחד שבאמת יש לו שני קורסים ביודמי, אני מכיר עוד אחד לא ברמה האישית, אבל אני כן יצא לי ככה להתעקק קצת בפן מקצועי, עוד מישהו שיש לו כמה קורסים, אני משוכנע שיש עוד כאלה שאני לא מכיר מטבע הדברים, אבל אני מסכים לחלוטין עם הניתוח שלך, זה לא משהו שהוא נמצא, אתה יודע, כסוג של ברירת מחדל, מדברים הרבה על הכנסה פסיבית וזה, רוב האנשים ישר חושבים השקעה בנדלן, כל מיני דברים בסגנון הזה, לא כל כך חושבים על להפיק את זה.
אז בוא נדבר גם על המושג פסיבי שהזכרת, אבל לפני זה, אתה בונה את הקורס, אתה בונה אותו מעבר לציוד שציינת, זה באמת לא בשמיים, אמצעים מאוד בסיסיים, אתה צריך לחשוב איך לבנות אותו, כאילו יש פה איזה משהו, צריך להיות לו איזושהי קשת, עם המתחילים, עם המסיימים, מה הפרויקטים שעושים באמצע, איך ניגשת לצד הזה, איך אתה ניגש אליו?
מה שאני עושה, יש לי אקסל, כמו להרבה מאוד אנשים בתחום שלנו, הכל זה אקסל, יש לי אקסל שהוא בעצם משמש אותי בשביל אותו סיעור מוחות של מה בעצם הקורס הולך להכיל. עכשיו, בדרך כלל כשאני ניגש אליו, יש לי כבר בראש משהו, משהו מאוד מאוד גולמי, לחלוטין לא 100% שלם, ואז אני מתחיל לשפוך אותו על האקסל. אני בהתחלה ממש פותח גיליון חדש, ומתחיל לעשות רשימה של כל הנושאים שנראים לי רלוונטיים לנושא שעליו אני רוצה לדבר. אחרי שסיימתי את זה, והרבה פעמים אני מסיים עם רשימה של כמה עשרות נושאים כאלה, אני לוקח את הרשימה הזאת ואני מתחיל לחלק אותם לסגמנטים או לסקשנים. כלומר, מקבץ נושאים שפחות או יותר אותו דבר תחת אותו סקשן. אם ניקח דוגמה מאוד מאוד קונקרטית למשל, לפני כמה שבועות שחררתי קורס על GRPC למשל, אז יש שם סקשן שהוא מדבר רק על פרוטובאף. שוב, מי שמכיר GRPC מבין, מי שלא, פחות חשוב, אבל כאילו סקשן אחד שמדבר באמת על נושא מאוד מאוד ספציפי ב-GRPC. אני מסיים אותו. בתחילת הסקשן, הסטודנט לא יודע שום דבר מהחיים שלו על פרוטובאף. בסוף הסקשן, הוא שורק את זה מתוך שינה. הוא יודע בדיוק איך לעבוד עם זה, מכיר את הנושאים הכי מתקדמים, ואפשר להמשיך הלאה לסקשן הבא. כאשר בכל מקרה, הסדר של הסקשנים זה באמת מההתחלה, מתחילים מהכי, הכי, הכי בסיס. למשל, אם ניקח לדוגמה שוב את אותו קורס GRPC, אני מתחיל אותו בכלל בהסבר של מה זה API, כי GRPC זה סוג של API. בקורסים שלי על אג'ור, יש שם שני סקשנים שמסבירים מה זה ענן בכלל. מתי כן להשתמש בו, מתי לא להשתמש בו, וכן הלאה. אז זה ממש מתחיל מרשימה הכי גולמית, ואז מקבל צורה של סקשנים בתוך טמפלייט קיים, ואז אני גם מסמן לעצמי מה כבר עשיתי, מה לא עשיתי, מה הוקלט, למה יש פאורפוינט, וכן הלאה.
אתה יכול לפעמים להחליף סקשנים בין קורסים. קודם כל, אני מניח שמי שאתה, לפי מה שאני מרגיש, אתה מתייחס אל הסטודנט שיקח את הקורס בתור מישהו שאולי הוא לא יודע כלום, הוא נכנס אליו מאיזשהו מקום שלא יודע איפה, ואם אתה מתחיל לדבר איתו על מה זה בכלל ענן, זאת אומרת, אתה מתחיל מאיזה מחנה משותף מאוד רחב, ואחרי זה אתה מצטמצם, אז זה מעניין אותי לראות איך אתה מדמיין את הסטודנט שלך, ושאלה שנייה סביב זה, זה באמת, האם אתה יכול ליצור סגמנטים, לפעמים שאתה יכול להזיז אותם, בין קורס לקורס, איך אתה חושב על זה כפאזל? שתי שאלות בעצם.
נתחיל מהראשונה. קודם כל לגבי איך אני רואה את הסטודנט, אז האמת שכל קורס שלי, אני מחליט לי מי הוא מיועד. עכשיו, מטבע הדברים, קורס שהוא מתאים לבגינרס, יש לו קהל יעד יותר גדול. אבל זה גם דורש יותר מבוא, האינטרו שלו יותר ארוך. אבל זה בפירוש משהו שכשאני מעלה את הקורס לאתר, ושוב, אנחנו מדברים כרגע על יודמי, זאת הפלטפורמה היחידה שאני עובד בה, אז כשמעלים קורס ליודמי, אני אומר, יש שם איזשהו מקום לציין מה רמת הידע הקיימת של הסטודנט. ואני כותב
מה
בגיל.
נדרש ממנו.
כן, okay. בדיוק, יש שם גם סקשן נפרד שמה נדרש ממנו באמת, איזה pre-requisite יש לקורס. יש לי גם כמה קורסים שמוגדרים כ-intermediate, ואז שם אני לא טורח לעשות את כל ההקדמה הזאת, כי אני מצהיר במפורש שהקורס מיועד לכאלה שכבר יש להם איזשהו ידע וניסיון בתחום הזה, ואז אני לא מתחיל מאפס. זה לגבי השאלה הראשונה. תזכיר לי מה
השאלה השנייה הייתה קשורה ליעילות סביב הסגמנטים נניח.
נכון, כן.
אם יש לך מחשבה הוליסטית על שלל הקורסים שאתה עושה ביחד.
אני לא יכול היום להגיד איזה קורס אני אעשה עוד שנתיים. אגב, אני כן יכול להגיד שיש לי עוד אקסל כמובן, שזה התוכנית העבודה שלי. ושם אני רושם את כל הקורסים שאני מתכנן לעשות. אגב, אני יכול להגיד שככל שאני עושה יותר קורסים, ככה הרשימה של הקורסים שעוד לא עשיתי רק גדלה, כי כל הזמן יש עוד מאוד רעיונות. אבל ספציפית לשאלה שלך בהחלט, כן, יש סגמנטים שאני פשוט לוקח אותם אז איז, מעביר אותם מקורס לקורס, למשל מבוא לענן. יש לי היום 4-5 קורסים על אג'ור, וכולם מבוא לענן נראה אותו דבר. כי זה באמת אותו דבר.
כמה, באופן כללי, מה ההשקעה שנדרשת מבחינת זמן ואנרגיות בשביל לייצר דבר כזה?
אוקיי.
אתה אדם מאוד עסוק בסך הכל, כן? והרבה אנשים אולי שיקשו לזה, אם הם לא בין עבודות, הם גם אנשים עסוקים.
נכון.
נשים שממש עובדות יום-יום פשוט כסחירות בתחום הזה.
אז תראה, האמת שאף פעם לא מדדתי זמן עבודה נטו על הכנת קורס, אני כן יכול להגיד לך קלנדרי. ופה, באופן מובהק, ככל שאתה עושה יותר קורסים, ככה אתה יותר משופשף. הקורס הראשון, זה שסיפרתי לך עליו, כהמשך לקורס הארכיטקטורה, תוכנה שקצת הביאס אותי, קלנדרית לקח לי 8 חודשים.
וואו,
מהרגע שפתחתי
זמן.
את האקסל, הרבה
כן.
זמן, מהרבה זמן. מהרגע שפתחתי את האקסל והתחלתי לזרוק נושאים, עד הרגע שהקורס עלה ליודמי, עברו 8 חודשים. מצד שני, קורס הקודם שעשיתי, לא זה שאני עובד עליו עכשיו, הקורס הקודם לקח לי 2 חודשים. אז באמת, ככל שאתה יותר מתורגל, ואגב, אני יכול להגיד 2 חודשים, זה נחשב לזמן יחסית קצר במונחי יודמי.
של עבודה על קורס?
של עבודה על קורס, כן, כן.
איך אתה יודע מה הזמן של העבודה ממוצע במושגי יודמי? מאיפה האינפורמציה הזאת?
אני נמצא בכמה קהילות של מרצים ביודמי.
דרך הקהילה.
כן, בדיוק. יש כמה קהילות, וזאת אחת מהשאלות שככה הרבה פעמים שואלים, אז אני רואה את
הזמן. כזמן ממוצע.
קלנדרית.
קלנדרית, כן, זה הזמן שיקח לך עד שהוא יצא.
נכון.
עד
ההשקה
של הקורס.
בדיוק. עכשיו, מבחינת זמן בפועל, בוא נאמר ככה, נדיר מאוד שאני משקיע בקורס יותר משעה ביום. נדיר מאוד. לא אומר שזה לא קורה בכלל, אבל אני כן משתדל לפחות כל יום להקדיש את השעה הזאת. כמו שאמרת, יש לי גם דיי ג'וב, זה ממש לא הדבר היחיד שאני עושה, אבל אני תמיד משתדל לפנות שעה או בבוקר או בערב לטובת הקורס.
ותקשורת עם סטודנטים וסטודנטיות, יש משהו, מה הלופ של האינטראקציה?
האמת שנגעת בנקודה סופר חשובה. התקשורת עם הסטודנטים זה הרבה פעמים הדבר שהוא, איך אומרים, will make or break the course. בגלל שלסטודנטים יש שאלות, ויש מנגנון מובנה ביודמי שמאפשר לסטודנטים לשאול שאלה. עכשיו, ככל שהתשובה שלך, או התשובות שלך באופן כללי, א' יגיעו יותר מהר וב' יהיו יותר יסודיות ומקיפות, כך הסטודנט יהיה יותר מרוצה. הוא יותר מרוצה, ייתן לך דרוג יותר גבוה. ובאופן עקבי אתה רואה שקורסים, לא משנה כמה הם טובים, אבל אם המרצה לא עונה לשאלות, או שהוא עונה, אתה יודע, במין one liner כזה, שלא באמת נותן תשובה, הדרוג פשוט יורד. וזה best practice מובהק. בקורסים דיגיטליים, האנגייג'מנט שלך עם הסטודנטים צריך להיות ממש ממש טוב. הדרך הכי טובה לחשוב על זה, זה מהכיוון ההפוך. תאר לעצמך שאתה סטודנט, אתה עכשיו לקחת קורס בין נניח אנגולר, אתה כתבת איזשהו קוד, בווידאו המרצה מראה שהוא לוחץ על F5, מריץ את הקוד והכל רץ. אתה לוחץ על F5, מקבל שגיאה. עכשיו, בוא נגיד שאתה לא תוכניתן על, ואתה לא לגמרי מבין מה השגיאה הזאת אומרת, אתה שולח שאלה למרצה. עכשיו, כל שנייה או כל דקה שאין לך את התשובה, זה דקה שהקורס עומד דומם, ואתה כסטודנט מתחיל לשכוח ממנו. לכן זה אינטרס של המרצה לענות כמה שיותר מהר.
אבל זאת יכולה להיות משאבת זמן ומאמצים עצומה, להיות כל הזמן באינטראקציה הזאת.
נכון, לכן אני מפנה שוב במסגרת אותה שעה שסיפרתי עליה מקודם, אז חלק מהשעות הולך גם לטובת מענה לשאלות. יש ימים שהם ימים יותר יבשים, בעיקר סביב הוויקנד, מטבע הדברים קצת פחות שאלות, יש ימים שהם קצת יותר, אבל זה חלק מאותה שעה שאני משתדל להקדיש כל יום לקורס.
כמו בכל פלטפורמה שמציעה המון תוכן, עם תמורת השלום ועם בחינם, גם ביודמי ובאתרים אחרים של קורסים דיגיטליים, יש שפע חומרים עצום. שפע מרצים ומרצות ומן הסתם, רק מעטים מהם באמת עושים חיל. בעיית הזנה והארוך. הערכות ברשת משתנות לגבי היכולת להרוויח היטב מיצירת קורסים מקצועיים, וכמובן יש גם את נושא השיווק שלא דיברנו עליו בפרק הזה, הצורך לבנות קהילה מאפס, קרוס סיילים בין קורסים, מבצעי בלק פריידיי שאהובים כמובן מאוד על הקהל, אבל בכל מקרה, אם נתמקד בנושא הרווח, הטווחים מסקירה בסיסית נעים בין כלום פחות או יותר לחודש, לבין עשרות אלפי דולרים לחודש ואף יותר. זכרו את מקסימיליאן. בקיצור, זו לא איזו דרך קסומה להשלמת הכנסה, אבל מי שלוקח או לוקחת את זה מאוד ברצינות, יכולה לראות ברכה בעמלה. שאלתי גם את ממי על כך.
אני רוצה שניגע בשאלת 10 מיליון הדולר, 100 מיליון הדולר, לא יודע כמה כסף בדיוק אתה עושה שם, אבל אפשר באמת לראות בזה תוספת משמעותית להכנסה, לעשייה של קורס אחד או כמה קורסים מהזווית שלך?
אז תראה, קודם כל, ברשותך, אני לא אדבר במספרים מוחלטים, אבל בוא נגיד ככה, אני, כמו שאמרתי, יש לי גם דייג'וב, אני עובד במשרה יחסית בכירה, ארכיטקט מוביל במלם. אני לא אגיד כמה אני מקבל, אבל אני מניח שהמאזינים יכולים פחות או יותר לשער מהם סדרי הגודל. אני יכול להגיד שהיום מהקורסים אני מרוויח יותר ממה שאני מרוויח מהדייג'וב שלי. אבל צריך להבין, זה לא משהו שקורה בין לילה. זה משהו שלוקח זמן, דורש עקביות, והאמת שעקביות זאת המילה הכי חשובה כאן. כלומר, יש לא מעט מרצים שעושים את הקורס הראשון, אומרים, סבבה, הכניס לי קצת פה ושם וזה, אני יכול לקנות לחם וחמאה בסופר, אבל לא מעבר לזה, אז אני חותך. זאת הטעות הכי גדולה שאפשר לעשות. הרעיון הוא לא משנה איך הקורס הראשון שלך הלך, הרעיון הוא לעשות את הקורס השני. וברגע שעשית את הקורס השני, אתה תראה שכבר נכנסים לזה, פתאום קורס אחד מוכר את הקורס השני, ויש ביניהם איזשהו יחס של קרוסל שאתה יכול לעשות ביניהם, ואתה גם תראה שגם האיכות של הקורסים שאתה מקליט היא יותר טובה. אתה יודע, אני מסתכל היום לקורס הראשון שעשיתי, פדיחה.
לא הבנת איך העלית אותו בכלל.
בדיוק, והיום הוא עדיין הקורס השלישי הכי נמכר שלי.
אז זה בדיוק, אני חושב, מושג פסיבי שיש שימוש יתר שלו בהרבה מאוד הקשרים. פה יש אולי משהו שכן נוגע בזה. אתה העלית את הקורס וממשיך לרוץ במסגרת הזאת.
נכון.
ואני מניח שהטיפול בו למעט לופים, פידבק של תשובות לסטודנטים, יחסית רגוע, לא דורש ממך יותר מדי כל עוד זה שם.
נכון, אז בוא באמת, אם נחדד את המושג של הכנסה פסיבית, כי קצת יש אינפלציה במושג הזה, אני מעדיף לקרוא לזה בשם הרבה פחות מגניב, אבל הרבה יותר מדויק, הכנסה שמנתקת את הקשר בין הזמן שהשקעת לבין כמה שהכנסת. אולי בגימטריה זאת הכנסה פסיבית, אבל זאת בעצם הכוונה. אז כן, מה שיפה בקורסים דיגיטליים שמנתקים לחלוטין את הקשר הזה, את היחס בין הזמן שהושקע לבין כמה שהרווחת. ברור שבהתחלה אתה תעבוד חודשים בלי שתראה שקל, חד משמעית. אבל once העסק הזה כבר משומן והוא כבר עובד טוב, אז באמת אין שום קורלציה בין כמה שאתה משקיע לבין כמה שאתה מכניס. יש את הספר המפורסם של טים פריס, שפורסם בתחילת המילניום, 4 שעות עבודה בשבוע. זה בגדול זה. כלומר, אם אני אנסה לקמת את שעות העבודה שלי, זה איפשהו בטריטוריה הזאת.
זאת אומרת, בהתחלה, שעת עבודה שלך שווה, אתה מקבל עליה אפס, אבל בהמשך, הפרופוציות הן כאלה, שעל אותן שעות שקיבלת אפס, אתה רואה את הדיבידנד, וזה ממש נקרא מין זנב ארוך כזה, של כל הקורסים שלך שבפנים, וזאת נשמעת לי על פניו, אני לא בעמדה להרים כזה קורס עם הידע והניסיון הספציפי שלי, אבל אני חושב שלא מעטים בארץ, יכול להיות שבעקבות הפרק הזה תתחיל להיות לך תחרות יותר קשה.
יאללה, אדרבה.
נראה לי, זה היה מים כחול, אוקיינוס כחול עד עכשיו.
אוקיינוס כחול, אנחנו נדאג שהאוקיינוס יישאר כחול, זה בסדר, אני לא מודאג, יש הרבה מרצים, יש מלא קורסים, באמת כולם מוזמנים.
יש איזה, מעבר להמלצה שעכשיו ציינת אולי, של 4 שעות עבודה שבועיות, ספר אחר, סרט, פודקאסט, קורס, למי שרוצה ורוצים להיכנס לתחום הזה של הפקת קורסים דיגיטליים בתחומי הפיתוח?
אז אני לא אמליץ על משהו ספציפי, אבל אני כן אגיד שיש מלא חומר באינטרנט, חינמי לגמרי, שנותן best practices ליצירת קורסים. אני אגיד יותר מזה, אחד הקורסים הראשונים שאני לקחתי, כשהחלטתי שאני רוצה לעשות קורסים, זה קורס חינמי, ב-Udemy, שמסביר איך לעשות קורסים ב-Udemy. זה בחור, מי שעשה אותו זה בחור בשם קריס הרון, הוא בכלל מעביר קורסים בנושא אחרי לגמרי, התנהלות פיננסית, השקעות, כל מיני דברים כאלה, אבל הוא יצר קורס חינם שמסביר איך לעשות קורסים כמו שצריך ב-Udemy. אגב, הוא שייך לאסכולה הראשונה, כלומר, הוא מצולם בווידאו. יש לו אנגלית מצוינת, הוא עובר מסך פנטסטי, אז הוא עושה השקעה אחת של הקמת סטודיו, ושם זה נגמר. שווה מאוד גם לקחת קורסים שלו בכללי, וגם להתמקד בקורס הספציפי הזה, כאמור חינמי, שמסביר איך לעשות קורסים ביודמי. מומלץ מאוד.
תודה רבה, ממי, על האינפורמציה והפתיחות על הנושא הסופרמיינר הזה.
היה לי לעונג, תמיד שמח לבוא.
זה אולי לא מתאים לכל אחת ואחד, אבל האוקיינוס עדיין כחול, ומי שיש לו עולה, כישורי הוראה טובים ואנגלית, יוכלו כנראה למצוא ערך באפיק הזה. אנחנו בתקופה של אי-ודאות, שלא לומר מיתון. תקופה שבה כבר לא מובטח לכם שום דבר, אפילו אם אתם בהייטק. וזה זמן לא רע לבדוק עוד אופציות. וחוץ מזה, אין כמו ללמד משהו כדי להבין אותו יותר טוב בעצמכם. זה נכון פנים אל פנים, ועל אחת כמה וכמה מול סטודנטים וירטואליים, שרק לוחצים פליי. עד כאן עושים תוכנה. אני בועז לוי, תודה לצוות רשת עושים היסטוריה, לאביגיל רוגין, עורכת התוכנית, ליובל דרור, העורך הראשי, לדני תימור, המנהל העסקי, לשלי נוי, מנהלת ההפקה, לאורי בוקובזה, מנהל המחירות, ולאביב שם טוב, סמנכ"ל התפעול. בצוות התוכנית גם שלי נוי, הילה שמש, שלי גואטה ומיכל לברטובסקי. מוזמנים ומוזמנות לעקוב אחרי הפודקאסט עושים תוכנה בכל אפליקציות הפודקאסטים שבסמארטפון שלכם ולהצטרף לקבוצת הפייסבוק שלנו עושים תוכנה, שם נעדכן על פרקים חדשים ונדבר על תוכנה. להתראות בפרק הבא.
לפודקאסטים נוספים של רשת עושים היסטוריה ולהצטרפות לרשימת התפוצה של התוכנית בדואר האלקטרוני, בקרו ב-osimhistoria.com או הורידו את אפליקציית עושים היסטוריה מחנות האפליקציות של אנדרואיד.